ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אין שום חג מחגי ישראל להוציא חג שבועות שהתורה או חז"ל מבקשים מאיתנו שנתכונן. כפי שמסודר טוב והבית נקי וסדרו את הכל, יכול להגיע ישר לחג הפסח. מי שדאג שיבנו לו סוכה והכל מסודר, הוא מגיע ישר לחג הסוכות. וכך כל חג, להוציא חג שבועות, שכאן התורה אומרת במפורש צריך להתכונן. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד עם מחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. זאת אומרת, חג שדורש הכנה. סופרים. ספירה זה לא דבר טכני, אלא מקפל בתוכו הכנה שלמה. רואים, אנחנו נמצאים סמוך ונראה ליום חתונתו זה מתן תורה, ננסה ללמוד היבט מאוד מעניין, שאם ניתן דעתנו עליו, אז לא רק הצורה שבה נקבל את התורה השנה תהיה מיוחדת ומועילה, אלא נראה באמת איך קבלת התורה של השנה תלווה אותנו עד 120 שנה. נפתח את הדברים בצורה הבאה. יש בתורה מצווה של כיסוי אדם. וכך נאמר בקטע הראשון. ואיש איש מבני ישראל ומנהגי רגע בתוכם אשר יצאו צאת חיה עוף, אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, והוא אומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו יקרת. הסיבה שהתורה מבקשת מאיתנו לחסות דם חיה ודם עוף, מצוות כיסוי אדם, כותב הרמב"ן בשם הרמב"ם במורה נבוכים בקטע השני, והרב כתב במורה נבוכים, כי היו הכסדים מואסים אדם ויחשבו להם לטומאה, אבל יוכלו ממנו הרוצים להתחבר לשדים ולהינבא מהם העתידות, והתורה תכוון לעולם להרוס בנייני שכלותם בהיפוך מחשבותיהם, ולכך אסרה אדם באכילה. זאת אומרת, התורה באה ומלמדת אותנו שאומות העולם היו נוהגים לשתות דם, ודרך זה הם האמינו שהם מתחברים לאלוהים, לשדים, לכוחות על-טבעיים שיגלו להם את העתידות. אז כדי לעקור מליבנו את האיסור עבודה זרה, מבקשת התורה שנכסה את הדם באפר, הוא יהיה מאוס ולא נאכל אותו. ולא נגיע לסוג הזה של עבודה זרה. כך כותב לנו הרמב"ן בשם הרמב"ן. דבר נוסף, הגמרא בחולין, בדף פזיין, מלמדת אותנו, בקטע השלישי, תנו רבנן, פסוקים שקראנו כתוב, ושפך וכיסה, מי ששפך יחסה, שחט ולא כיסה, וראו אחר מניין שחייב לחסות, שנאמר, ואומר לבני ישראל, עזרה לכל בני ישראל. לימוד אחד. לימוד נוסף, תנא אידך ושפך וכיסה, ומי ששפך, בוא יחסה. שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. תניא אידך, ושפך וכיסה, וששפך, הוא יחסן. מספרת לנו הגמרא, מעשה באחד ששחט, וקדם חברו וכיסה, וחיבור רבן גמליאל ייתן לו, 10 זיהומים. זה המקור לדין, שאם אדם חוטף מצווה מחברו, הוא משלם לו 10 זיהומים. אתה השוחט, התכוננת לחסות את הדם, לקיים את המצווה של כיסוי אדם, אני הגעתי, חטפתי את המצווה, אני חייב לשלם 10 זהובים. שואל החתם סופר, בחידושים, למסכת חולין. א', איך אפשר בכלל למדוד שווי של מצווה? 10 זהובים? אולי 20? אולי פחות? ואם זה כל כך זול, כל אחד יהיה מוכן לקנות הרבה מצוות מהשני? ודבר נוסף, כלל הוא, שמי שחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה את המצווה, עולה לו כאילו הוא עשה אותה. אז מה גנבתי לך? תראי, תקבל את השכר בדיוק כאילו עשית את המצווה. ולנו החתם סופר בקטע הרביעי, לכאורה נראה, לא שכר שיווי המצווה או הברכה חלילה, או הברכה, למה חלילה מי יכול לשאר? איך אפשר בכלל לשאר שווי של מצווה? אור החיים פן תפלס וכל חפצים לא ישבו בה. ותו מה צריך לשלם לו? הפסדו. הלא חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשהו, מעלה עליו הכתוב כאילו עשהו. נמצא זה שחטף ממנו מצוותו, לב מידי חסר. שום דבר הוא לא יחסים. אז מה באמת התשלום הזה? אך ההפרש, יש בין עושה מצווה ומקבל שכר, או נאנס ולא עשהו ומקבל שכר. כי זה העושה את המצווה, עובד את השם בשמחה ובטוב לבב. אדם עשה מצווה ומרגיש טוב, עשיתי משהו. את זה אני משלם לך. את זה לקחתי לך. את השמחה. אחד שרצה לעשות מצווה ונאנס, עולם הבא הוא יקבל. והנזכר על זה. וזה שנאנס מצטער, על שלא זכה לעבוד השם ומקבל שכר שמיים, על צערו. נמצא שאף על פי שעניין שכר שמיים, אין הפרש, מכל מקום, צערה דגופה, איקה הפרש. מה זה צערה דגופה? שרצית לעשות את המצווה, הייתה לך שמחה אם היית עושה אותה, לקחתי לך את זה, על זה אני משלם 10 זהובים. אז למדנו, לפי הרמב״ם, הסיבה שאנחנו מכסים את הדם, כדי להרחיק אותנו משתיית דם, שזה סוג של עבודה זרה, שהאמינו הגויים שעל ידי שתיית הדם, יכולים להתחבר לאלוהים ולשדים, וכך לדעת את העתידות, זה דבר אחד. דבר שני, למדנו, שהשכר על חטיפת מצווה בשווי של 10 זהובים, זה לא על המצווה שלקחתי לך, אלא על השמחה שהייתה יכולה להיות לך אם היית עושה את המצווה. שאלתנו הראשונה היא, מדוע המקור להלכה שאדם חוטף מצווה מחברו חייב לשלם לו 10 זהובים, מדוע המקור להלכה נמצא דווקא במצוות כיסוי אדם? למה זה המקור? אם המצווה הזאת נבחרה להיות המקור, ודאי שיש פה איזשהו יסוד. זה לא דבר מקרי. בברית מילה למשל, יש מואל שרוצה למול להלכה, בא מואל אחר וחטף לו את המצווה, משלם לו 10 זהובים. מופיע בהרבה מקורות. אבל המקור נמצא כאן. כן? אין אצלנו ככה היה מעשה. כל דבר בחזל, כל מילה, כל אות, כל תנועה, אם חזל מצאו לנכון ללמד אותנו את זה דווקא כאן, זאת אומרת, זה המקור. אבל אם הגמרה הצמיע, הרי את המעשה הזה גם אפשר היה להצמיד להלכות אחרות בשולחן ערוך. אז אם חזל מצאו לנכון להצמיד את זה דווקא כאן, וכאן זה המקור לדין הזה, ודאי שיש כאן יסוד. תגיד מראה לאט לאט, הדברים יתבררו. זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, שאלה נוספת, הגמרא אומרת בקטע החמישי, רב יוסף ביום הדעצרת אמר, עבדי לי איגלה טילטה, תכינו לי עגלה משולשת הרבה בשר, אמר, אילו היום הדקגרים כמה יוסף ביקה בשוק, אם לא היה היום הזה מה היה עושה אותי מיוחד? ככה בגלל היום הזה חג שבועות אני מיוחד, אני גאון, אני מעל כולם, אני שונה מכולם בכמה דרגות. מה התכוון רבי יוסף? רבי יוסף הרי הייתה לו ענווה גדולה, ענווה מיוחדת, אז מה התכוון רבי יוסף באמירה הזאת, אילולי היום הדקגרים, כמה יוסף יקבי שוק? ושאלה שלישית, רואה וגם השנה, אנחנו הרי הולכים מחיל אל חיל, משבת לקבלת התורה, אז נאמר בקטע השישי בגמרא בשבת, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. איך אפשר בכלל להענג שבת? נמצאים בבית, במקום שאין עירוב, ויש תינוקות בבית, אז כל שבוע 24 שעות מעצר בית. אי אפשר לצאת, אי אפשר לטלטל. ובכלל, להענג שבת או להענג יום, שיש לי את האפשרות לעשות מה שאני רוצה. אני תקוע, אני לא יכול לצאת. אז מה הכוונה? כל המענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מצר. אלה הם השאלות. שוב, בקיצור, מדוע מצוות כיסוי אדם היא המקור לדין של חוטף מצווה מחברו חייב לשלם 10 זהובים? ב', מה התכוון רב יוסף שאמר, אילאו אי יום הדקגרים, לולא היום הזה כמה יוסף איקה בשוקה? לא הייתי מיוחד ומעל כולם, הייתי בדיוק כמו כולם, ואני מודה על זה שאני מעל כולם ומיוחד מכולם, לכן צריכים לסמוך ביום הזה בצורה מיוחדת. מה הוא התכוון שהוא אמר את זה? ודבר שלישי, מהו ההסבר? כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. אז כדי לענות על השאלות האלה, וכמובן, בסייעת הדשמיה, נקבל עומק והבנה גדולה על מה לבקש, על מה להתפלל, ביום חתונתו זה מתן תורה הבא לנו לטובה. הביור הוא כך. כמובן, היבט אחד בדברי חז"ל. המשנה במסכת אבות, המשנה הראשונה, מלמדת אותנו בין היתר, ועשו סייג לתורה. בא רבינו יונה, מרבותינו הראשונים, ומלמד אותנו דבר מדהים. הוא כותב כך, אדם שעושה מצווה, יהיה אשר יהיה, הגדול שבגדולים או הקטן שבקטנים. אי אפשר לדעת למה האדם עושה את המצווה. אולי הוא עושה את המצווה כי אין לו משהו אחר לעשות. אולי הוא משועמם. אולי הוא רוצה לבדוק מה זה. אולי זה נראה לו נחמד. אולי זה סתם מעניין. אולי הוא בודק. אין שום ידיעה לאף אחד למה פלוני עושה עכשיו מצווה. מאהבת השם, יראת השם, או סתם מעניין, הוא משועמם, רוצה לבדוק, רוצה לראות. איך באמת אפשר לדעת כשיהודי עושה מצווה, שהוא עושה אותה באמת לכבוד שמיים? אומר לנו רבנו יונה בקטע השביעי, ועשו סייג לתורה, כעניין שנאמר, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. והסייג הוא דבר גדול ומשובח, לעשות גדר למצוות, לבעל יוכל להיכשל בהם, הירא את דבר השם. ולכן המקיים דברי חז"ל שהם סייגים מן המצוות של תורה, חיבב העירה, יותר ממי שעושה המצווה עצמה. כי אין עשיית המצוות הוכחה לעירה. למה? זה בכלל לא מקביל לשומר הסייגים, שהוא נזר מתחילה שלא יבוא לידי פשיעה, אך העושה מצווה ולא מקיים הסייג, מראה לנו, כי אם ייטב בעיניו לעשות המצווה, יעשה. לא ייטב בעיניו, לא יעשה. ולכן, דברי חז"ל, יסודות וילנות ליראת שמיים, שהוא עיקר העולם ויסוד המעלה, וכל המצוות, שימו לב למשפט, כולם פרפראות אליה. כל המצוות הן פרפראות למה? לסייגים. זאת אומרת, מלמד אותנו פה רבנו יונה יסוד אדיר, שברגע שאדם שם לעצמו סייגים, לא מדובר פה על חומרות, בשום פנים ואופן, פה מדובר על סייגים שאדם שם לעצמו כדי להזכיר לו לעשות את המצווה, או כדי למנוע ממנו מלעשות את העבירה. זה המפתח. להבין עד כמה יראת שמיים יש בה בעושה המצווה. להסביר את זה יותר, כשהנחש בא להפיל ומצליח את האישה, למה הוא לא התחיל עם האדם? נזכור, האדם והאישה, יצירי כפיו של בורא עולם, ברמה הרוחנית שלהם היו באותה מדרגה, אין לנו בכלל השגה והבנה איפה הם היו, אז מה ראה הנחש? להתחיל עם האישה ולא להתחיל עם האדם. כאשר אין שום הבדל ביניהם. אומר לנו רבי נתן, בעבוד רבי נתן, דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאדם, תקשיב, אתה וכל אחד בעולם, אסור לו לאכול מהעץ הזה. עץ הדעת. ביום אוכלך ממנו מות תמות. שומע את זה האדם, הוא אומר בסדר. ומיד הוא אומר לעצמו, אז מה אני אעשה כדי לא לאכול מעץ הדעת? אני אעשה לעצמי סייג, גדר, שאסור גם כן מה? לגעת. בא האדם, אומר לאישה, תקשיבי, אמר לי בורא עולם שאסור לאכול ולגעת בעץ הדעת. והוא לא אמר לה שהלגעת זה רק מה? סייג. שומע את זה ההנחה שאומר, זהו, הצלחתי. הוא בא לאישה, יושב, מתחיל לדבר איתה, ואז הוא אומר לה, מה הבעיה? היא אומרת לו, מה זאת אומרת, מה הבעיה? בורא העולם אמר, אסור לגעת לאכול מעץ הדעת. מה קרה? תראי, הוא קופץ על העץ, חז"ל אומרים, מנענע את העץ, הפירות אפילו נופלים מהעץ. קרה לי משהו? תגידי גם מה. לא יקרה לך כלום. נו, קרה? תאכלי. וכך היא אוכלת. זאת אומרת, אם האדם היה מגלה לאישה שהאיסור לגעת זה רק סייג, היינו זוכים לחיי נצח. ולא הייתה את הנפילה של חטא אדם הראשון. הנה, רבינו נתן, בעבוד רבי נתן כותב, בקטע השמיני למעלה בצד שמאל, בשורה השנייה, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. ומי עץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום מלאכה ממנו מות תמות. לא רצה האדם הראשון לומר לחווה כדרך שאמר לו הקדוש ברוך הוא. לא רצה האדם הראשון לומר לחווה כדרך שאמר לו הקדוש ברוך הוא. אלא כך אמר לה, ועשה סייג לדבריו יותר ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא. מפרי עץ הגן, מפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכל ממנו ולא תיגעו בו. רק הוא לא אמר לה ולא תיגעו בו, זה סייג. פנטום ותון, שרצה לשמור את עצמו ואת חווה מן העץ, אפילו בנגיעה. באותה שעה היה הנחש הרשע נוטל עצה בליבו, אמר, הואיל ואיני יכול להכשיל את האדם. למה לא יכול להכשיל את האדם? כי גם אם אני אכשיל אותו, ומה אני אכשיל אותו מקסימום, מה הוא יעשה? הוא ייגע, אבל הוא לא יאכל. ילך ואכשיל את חווה, כי היא לא יודעת שלגעת ולאכול זה שני דברים שונים. הלך וישב אצלה וירבה שיחה אימה, אמר לה, אם לנגיעה, את אומרת, ציווה עלינו הקדוש ברוך הוא, הרי אני נוגע. ואיני מת, אף אם את תגיעי בו, היא עד מתה. מה עשה הנחש הרשע? באותה שעה עמד, נגע באילן בידיו וברגליו, והרתיעו, הזיז אותו, עד שנשרו פירותיו לארץ. יותר מזה, כשעמדנו לצאת מבית עבדים, צעקו מלאכי השרת, אמת ויציב, עלה לעובדי עבודה זרה, אבל עלה לעובדי עבודה זרה. למה אתה מוציא אותם? זה להוציא גוי מקרב גוי. בזכות מה? אפילו ברית מילה לא קיים. שום מצווה אחת לא קיים. אומר לנו, במשך חוכמה בקטע השנים עשה כמה שורות, הנה המתבונן נראה כי במצרים נשכח מהם גופי תורה, שהיו גוי מקרב גוי, עלה לעובדי עבודה זרה, אבל עלה לעובדי עבודה זרה. וכן הפרו ברית מילה. אמנם סייגים וגדרים שמרו ביתרון גדול, שלא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, לא שינו את מלבושם, לא גילו מסתורים, לא כן בגלות בבל, היו שומרים גופי תורה, אבל סייגים וגדרים עברו. בניהם היו מדברים אשדודית, שינו שמם, התחתנו עם גויי הארצות. אז הסיבה שיצאנו מבית עבדים לא מחמת המצוות, כי מחמת זה לא עשינו מצוות. ידענו שאנחנו שונים, היה לנו את הסייגים, ידענו להבדיל בינינו לבינם. אם ככה, כמה נפלא הדבר, כמה נפלא הדבר, שאומרת לנו המשנה הראשונה, בתורה שבעל פה במסכת ברכות בקטע 14, מהמתי קוראים שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, עד סוף השמועה הראשונה, דיברי רבי לזר, חכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, מעשה הוא בא ומנה מבית המשתה, ואמרו לו, לא קראנו את שמה, אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חכמים אותם מקום, ולא זו בלבד, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, כדי להרחיק את האדם, מן העבירה, וכל הנחלים ליום אחד, מצאתם עד שיעלה עמוד השחר, אלא אם כן למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה, הפירוש הדבר, המשנה הראשונה בעצם באה ללמד אותנו מה? מה היא באה ללמד אותנו? סייג, סייג. איך אומר לנו רבינו יונה? כל המצוות, כל המצוות, הן פרפראות. העיקר זה הסייג. כי הסייג מגלה אם עשיית המצווה נעשה מתוך יראת שמיים, או כי אין לי מה לעשות, או אני משועמם, רוצה לבדוק, נראה איך זה מעניין, היום כן, מחר לא. זה המפתח, וזה מה שהביא את הנחש לפגוע באישה. הוא ידע אם האדם הוא לא יצליח, כי גם אם הוא יצליח לפגוע בו, מה אמר לו בורא עולם? אל תאכל. מה אמר האדם? בסדר. הוא אמר לעצמו, אני רק אעשה לעצמי סייג. גם לא לגעת. אבל כשאדם בא לאישה, הוא לא אמר לזה סייג. אמר לה, אסור לאכול ואסור לגעת. אומר הנחש, הצלחתי. ואז הוא מנענע את האילן, קופץ, קרה לי משהו. תגיעי גם את. אז גם תאכלי. והכל מתפרק. וגם היציאה ממצרים, כמו שאמרנו, משך חוכמה. למה יצאנו? לא כי קיימנו מצוות. שמרנו על הסייגים. לא שינו שמם, לשונם ומלבושם. זה היה המפתח. אם ככה, כמה נפלא הדבר. בא רבי יוסף אנגל, בעדין דאורייטה, ואומר לנו, תראו איזה מצווה זאת. מצווה לחסות את הדם. למה מכסים את הדם? אומר הרמב״ם, למה מכסים את הדם? כי הרי היו כאלה ששתו דם, ואלה ששתו את הדם חשבו שמתחברים לאלוהים ולשדים וידעו את העתידות, והתורה אומרת לנו שלא נגיע למצב כזה, ושהאדם יהיה מאוס, נכסה אותו. אז יש לנו פה מצוות עשה אחת ויחידה שכל עניינה הוא מה? סייג. כל עניינה הוא סייג כדי לא להגיע לאכול דם. תגידו לי, איזה אדם נורמלי אוכל דם? איזה אדם בר דעת מגיע לכזה טירוף לאכול דם? אז לקחו את המצווה, את העבירה הכי רחוקה, שאין שום תאווה להגיע לדם הזה, והצמידו אליה מצוות עשה כיסוי אדם שכל עניינה סייג. אז אם זה נאמר בדברים כל כך רחוקים, קל וחומר בדברים קרובים אלינו. ולכן דווקא כאן זה המקור לחוטף מצווה מחברו, חייב 10 זהובים, שומר רבן גמליאל. מאיפה לומדים את זה? לא חוטף מצווה רגילה, חוטף מה? סייג של מצווה. סייג של מצווה, זה מצווה תעשה, כמובן, אבל מדין סייג עד כדי כך, גם על זה משלם 10 זהובים. זה המקור. ואותו רבן גמליאל לשיטתו, אותו רבן גמליאל לשיטתו, שהגמרא מביאה אותו בחולין, הוא אומר לנו במשנה הראשונה בברכות לילדים שלו, נכון, אפשר לקרוא קריאת שמע עד שיהיה לעמוד השחר. חזרתם בשלוש לפנות בוקר מבית המשתה? אפשר עוד לקרוא, אבל תדעו לכם, מחר תחזירו מוקדם יותר או תקראו מוקדם יותר. כי למה אמרו עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כדי לשמור על הסייג.
הסייגים היום הם דברים חטיים, זאת אומרת, אם אני לא יכול לדלג על הסייג, אפילו אם אני יודע שאני לא יכול בזה.
שוב, הסייגים זה מה שחכמים קבעו לנו, מה שאנחנו קובעים לעצמנו גם מעבר למה שחכמים קבעו לנו. סייגים זה לא חומרות, סייגים זה היכולת שלי באמת לשמור את המצווה בצורה הנכונה ולהימנע מהעבירה. הסייגים מלבד למה שחכמים קבעו לנו, אנחנו עם עצמנו ביום יום שלנו, במצבים שונים, מעמידים לעצמנו מדי פעם סייגים מסוימים. שידעו לנו מוטיבציה יותר בקיום המצוות, או להפך להימנע מלעשות את העבירות.
אבל אי אפשר לעבור אותם. אי אפשר להגיד, הסייג הזה, אני יכול להבין את זה בעצמי, אני יכול לדייק על הסייג הזה.
אם נתנו לנו סייגים, פירוש הדבר, זה הגילוי, זה המפתח לכל המצווה עצמה. את זה באים חזל ללמד אותנו. ולכן המקור הוא דווקא מאיפה? המקור הוא דווקא מאיפה? ממצוות כיסוי אדם. שהיא כל כך רחוקה שכל המצווה עצמה, עניינה הוא סייג. אם ככה, עכשיו מובן כמה נפלא שהתורה באה ואומרת לנו בקטע ה-17, 18, 19 ויוצא אותו החוצה ואומר רבי את השמיים אמרו ספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ואומר לו כה יהיה זרעך בקטע ה-18 ואתה אמרת את הבתים עמך ושמתי את זרעך ככל הים בקטע ה-19 והיה זרעך כאפר הארץ לגמרי התבלבלתי או אנחנו אפר הארץ או אנחנו כוכבי השמיים או אנחנו חול הים מה? אז בדיוק למה אנחנו דומים? התשובה היא חול הים? מה התפקיד של חול הים? תפקיד אחד ויחיד יש לכל הים. גבול שמת, בעל יעבור. כל הים עוצר את המים מלשטוף את היבשה. אם אנחנו ככל הים יודעים לשים את הגבולות בצורה הנכונה, באיזונים הנכונים, אז אנחנו יכולים גם להרחיב אותם ולהיות ככוכבי השמיים לרוב. לכן כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מיצרים. אני בשבת לא תקוע בבית עם תינוקות, כי אין עירוב, אני לא יכול ללכת, וכל שבוע אני במעצר בית 24 שעות. אני בשבת לא תקוע כי אני לא יכול ללכת במקום אחר או לעשות את הדברים האלה ואלה. שבת זה היום שנותן לי את היכולת לעצור ולשמור על האיזון הנכון. לדעת לחבר את הדברים בצורה הנכונה. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם? מי חכם שיודע לשמור את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו? מי שיודע להתבונן? מה זה להתבונן? להתבונן זה לדעת לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. זה לא לראות לגלות דבר חדש, או להביט, להמשיך לראות את מה שגילינו. להתבונן, לחבר את זה. ולכן כל מתנה הטובה הקדוש ברוך הוא נותן אותה בשבת. אם זה יציאת מצרים שהייתה ביום חמישי, אבל היום הזה קוראים איך? שבת, הוא סרטן לכם עם אוכלות השבת. ואם זה העיר הראשונה שכבש ליריחו, גם היה בשבת. ואם ארץ ישראל שחזרנו אליה, זה גם היה בשבת. ואם זה התורה, זה גם היה בשבת. על זה אין חולק. כדי שנוכל להתבונן, ההתבוננות הזאת היא נותנת לנו את היכולת ליצור את האיזונים הנכונים. כשיש את האיזונים הנכונים, אז גם הגדרים, זה לא גדרים שאני בונה גג על גג, אלא נותנים לי את היכולת להרחיב אותם אחר כך. אני מבין שזה המקיים של המצווה עצמה. אז המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. זה העומק של הבאר היטב, שרב יוסף אמר, אילו היום עד כגרים, כמה יוסף היקה בשוקה. אם לא היה את היום הזה, איזה יום? אומר אמר, שם הביאו את הבאר היטב, זה לפנינו, נאמר אותו באלפי, תוכלו לראות אחר כך בפנים. איזה יום היה קבלת התורה? יום 51. אנחנו חוגגים את היום ה-50. מה זה יום ה-50? היום! יום ה-50 זה עירתו קודמת לחוכמתו, עירתו קודמת לחוכמתו, איך היא מתבטאת? איך היא מתגלית? על ידי מה? על ידי הסייגים. זה השמחה של קבלת התורה. אנחנו יודעים לשים את הגדרים, יודעים לחיות בצורה הנכונה. התורה מעולם לא רוצה מאיתנו שנתנזר משום דבר. רק התורה רוצה שנחיה בצורה הנכונה. איך אומרת המשנה בביקורים פרק ג', מכירים את המשנה? יורד אדם לתוך שדה, ומה כתוב שמה? רואה תאנה שביקרנו, אשכול שביקר ורימון שביקר. אז בסוגריים, חצי שנייה ממש בסוגריים, למה הדוגמאות האלה מופיעות? יש הרי עוד פירות משיבת המינים? כי אלה היו הפירות שמי הביא אותם? המרגלים, כדי להוציא דיבר רע על הארץ. אנחנו מביאים אותם בדיוק להפך, לתקן את מה שהם עושים. בסדר, ברור. אבל מה אומרת המשנה? איך היא מתחילה? איך מתחיל הפרק? מה המילים הראשונות? הוא אמרנו. יורד אדם? מה יורד אדם? מילא בתפילה אני יכול להבין. בתפילה זה ברור. אומרת הגמרא, יורד השליח ציבור לפני התיבה. למה כי ממעמקים קראתיך השם, יש בתי כנסת שמקום השליח ציבור הוא נמוך יותר. ברור. אבל יורד אדם לתוך שדה? נכנס אדם לתוך שדה? כמו שנכנס אדם לתוך ביתו. מה זה יורד? ויותר מזה, בוא נמשיך הלאה את המשנה. ורואה את העינה שביקרה, יש כל שביקר, כורך אותו בגמי, ואז הפירות גדלים, מכנים את הסלסלאות, ישנים ברחובה של עיר, והמעורר בבוקר מהיר אותנו, ואומר, קומו ונעלה ציון, אל בית השם אלוקינו. עכשיו אנחנו נמשיך את המשנה, אם אנחנו לא יודעים אותה, את המשנה הבא, לא יודעים את המשנה הבא, נדמיין לעצמנו, מה השלב הבא? קמים בבוקר כולם, מי מוביל את התהלוכה הזאת? בטח גדולי ישראל שהגיעו לשם, או רבני המקום, או מנהיגי הציבור, מה אומרת המשנה, מי מוביל? והשור הולך בראש. ממתי יהודים הולכים וראש שור הולך בראש? מה זה פה, הודו? השור הולך בראש? ממתי שור הולך בראש? ומצפים את קרנותיו במה? בזהב? מוזר ביותר. ועושים לו אתרה של זית בראשו, שזה קטע יפה מהגן של זית בראשו, מה זה? אומר לנו המערשה, אין הרבה מערשה במסכת ביקורים, יש כמה מערשיים קטנים. אומר המערשה, הערה קצרה נפלאה. למה השור מוביל? ולמה מצפים את כהנותיו בזהב? כדי לתקן איזה חטא? חטא העגל הזהב. את העגל הזהב. כי מה היה שם? איך הגענו למצב הזה? אומר רשי, על הפסוק, בתחילת דברים, ודי זהב, ירבה להם זהב. לא ידענו מה לעשות עם זה, יצאנו מצרים עם כסף וזהב, בים סוף יצאנו עם כסף, יש כל כך הרבה, מה עושים? עושים עגל. הנה עכשיו, בדיוק להפך. מה זאת אומרת בדיוק להפך? כמה נפלא הדבר. אתה יורד לשדה שלך? אתה הרי חקלאי מומחה? אתה רואה תחילת גידול הפרי? אתה כבר יודע בדיוק איזה יבול הולך פה להיות הקיץ? ואתה הרי יודע איזה עשירות תגיע בסוף הקיץ? וכמה יהיה לך? ויהיה פה יבול בלתי רגיל, ואתה כבר מתכנן מה לעשות הלאה? תדע לך. לעולם שאתה נכנס לעסקים, איזה עסקים שאתה מתעסק בהם, אם זה בשדה במקום אחר, זה יכול להוריד אותך למטה. יורד אדם לתוך שדהו, זה יכול להוריד אותך למטה, למשוך אותך כוחי ועוצם ידי. אבל אם אתה נכנס, יורד לשדה, כניסה לשדה זה ירידה, אתה בדרך של ירידה, אבל מיד אתה רואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, כורך אותו בגמי. זאת אומרת, אתה ישר לוקח את מה שיש לך, והופך אותו למצווה, משתמש איתו בצורה הנכונה, אתה מעלה את הכל, מביא את זה לעזרה, לכאן, הכל נראה אחרת. לכן מי שיוביל את התהלוכה זה יהיה השור. הנה הקדוש ברוך הוא, יש לנו את הבעל חיים היקר ביותר, ובשבילך, מצפים את קרנותיו בזהב, ולמה בזהב? אנחנו עושים את השימוש נכון במה שאתה נותן לנו. ועושים לו אתרה של זית בראשו. איפה מופיע זית פעם ראשונה בתורה? פעם ראשונה, תיבת נוח, היונה חוזרת, ועלי זית הרע בפיה. מה אומר רשי? ועלי זית הרע בפיה. אמרה מוטב, יהיו מזונותיי מרורים כזית על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים בדבש על ידי בשר ודם. פירוש הדבר, שאנחנו מבינים שגם הדבר הנמוך, גם הדבר הקטן, כל דבר בא ממך הקדוש ברוך הוא. זה הביקורים. אז שעומד משה רבינו ואומר, הביקורים האלה הולכים להתבטל, מה יהיה? שואל השם ישמואל, אני לא מבין בכלל מה הבעיה. אז רק זה מתבטל שנחרב הבית. יש הרבה מצוות שהתבטלו מאז חורבן הבית. הרבה מאוד מצוות. אז למה משה רבנו נרעש כל כך? לא יהיה ביקורים. כי ביקורים, מה אתה עושה? אתה מפעיל את כל כוחות הגוף והנפש. אתה מביא את הביקורים, אתה מניף את הביקורים, אתה מניח את הביקורים, אתה פועל, מפעיל את הגוף, את הנפש באופן פיזי. אתה מדבר, מקרא ביקורים. אתה משתחווה, אתה מוריד את כל הקומה שלך. את המחשבה, את הנשמה, את הכל אתה מקופף כלפי הקדוש ברוך הוא. זה אין בכל מצווה. והנה, יש את זה עכשיו, מה יש? זה לא יהיה. עמד משה ותיקן להם שלוש תפילות. זה כל המהלך שנבין, אנחנו שמחים. עם מה אנחנו שמחים? עם זה שאנחנו מבינים איך לקיים את המצוות, איך לקיים את התורה, דרך אותם סייגים. זה הלימוד הראשון באבות, זה סייג במשנה הראשונה לתורה, וזה המשנה הראשונה בברכות. ולמה אמרו? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כשאת זה מבקשים, ואת זה רוצים, השמיים זה הגבול. זה מה שחזר באים ומלמדים אותנו. ולכן, מוריי ורבותיי, כמה נפלא בקטע 21, אמר רב שמואל והנחמני, אמרו ללנחש, מפני מה אתה מצוי בין הגדרות? שמעתם פעם גדר, קופץ נחש. מפני מה אתה מצוי בין הגדרות? אמר לה, מפני שפרצתי גדרו של עולם. פרצתי גדרו של עולם. מה הפירוש? הוא פרץ גדרו של עולם. הוא תפס. כשהאדם אומר לאישה, אל תאכלי ואל תגיעי, שהיא לא מבינה שאל תגיעי זה רק מה? גדר, פה הוא נכנס. אז שם הוא מצוי. שם הוא מצוי. ועלה לי דבר מדהים, נתתי את השיעור הזה, דברים אחרים. גמרתי, היה שם, יצאנו החוץ, היה גדר, קפץ שם הנחש. ענק, פה במעלה הזיתים. ומישהו הרג אותו במקום. תמורי אמרתי להם, הנה, יש לומדים את זה, אז הנחש לא יכול להישאר שם. בין הגדרות, הוא חייב לצאת והורגים אותו. הוא לא יכול להתחבא. אנחנו לא נותנים לו להתחבא. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. זה מה שחזר באים ללמד אותנו. ולכן בקבלת התורה, בקטע 20, והגבלת את העם סביב למור. וישמעו לכם עלות באה ונגוע בקצהו. לא תיגעו בו וכו'. כל ההגבלה הזאת היא לא באה לצמצם. באה ללמד אותנו איך לעשות את הדברים האלה. אנחנו נמצאים היום, ביום השני של שלושת ימי הגבלה. אנחנו נמצאים בימים של ימי הגבלה. אלה ימים מסוגלים ביותר. ימים נפלאים ביותר, שבהם אנחנו יכולים לבקש על סייעתא דשמיא, שנדע לעשות את ההגבלות בצורה הנכונה. לא חומרות, חס וחלילה, לא דברים שלא שייכים, לא דברים שמבדילים, אבל לדעת איך לחיות במלכות האמיתית. כשיש את זה, אז באמת מגיעים למלכות. אז באמת מגיעים, ומי יודע אם מעד כזאת הגעת למלכות. להלילה, מלכות שבמלכות, ומכוח זה ישר נכנסים לחג מתן תורה, שזה ביום ה-50, למרות שקיבלנו ביום ה-51, כי את זה אנחנו חוגגים. זה, תסיעת הדשמה הזאת אנחנו צריכים לבקש. ואז אנחנו מגלים בעצם שהחיים הם ממש לא מצומצמים. החיים הם ככוכבי השמיים, כאפר הארץ. אנחנו מגלים את הפוטנציאל שיש בנו, את הכוחות שיש בנו, את היכולת לבנות, את היכולת ליצור, את השמחה הפנימית שאדם שמח עם עצמו, אז תמיד יש לו מוטיבציה, תמיד יש לו ברכה, תמיד הוא עושה את הדברים באמת, הוא עושה את הדברים בצורה הנכונה, לגלות את זה, לזכות לזה, זה מה שהמשנה מלמדת אותנו. לכן, אם נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, נבקש על אותה הגבלה, ונזכה באמת לחזור בחזרה להר מרום הרים, כמו שחזל באים אומרים לנו שהשכינה, הרמב"ן כותב, עברה הרי מהר סיני למשכן, ומהמשכן היא הגיעה לאיפה? למקדש. היא הגיעה לכאן, לדעת לחבר את הדברים האלה ביחד. ולכן, זה מה שחזל באים ומבקשים ללמד אותנו. אם נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, אז זה נותן לנו את האיזונים הנכונים. אומרים לנו חזל במדרש, שעתיד הקדוש ברוך הוא לקחת את הר סיני, ואת הר סיני והר הכרמל והר תבור ולבנות על גביהם את בית המקדש. כך כתוב מפורש במדרש תהילים בפרק למד ו', לבנות על גביהם בית המקדש. הר סיני זה התורה. הר תבור זה המלחמה האמיתית. מלחמה שהשם נלחם להם. מלחמה שמבינים שאיך עושים אותה ושהכל בא בסייעת הדשמיה. והר הכרמל זה הבירור של ההשקפה הנכונה. מי להשם ומי לבעל? אליהו בהר הכרמל. עתיד הקדוש ברוך הוא על גבי הערים האלה פה לבנות את בית המקדש. שבית המקדש זה כי מציון תצא תורה. הוא דבר השם ירושלים, התורה, המסורה, התקנות של חז"ל, כל הדינים שחז"ל מלמדים אותנו, שנותנים לנו את היכולת ליצור את האיזונים הנכונים בחיים, יכולת להילחם בצורה הנכונה, יכולת להבין את ההשקפה הנכונה, זה המפתח. וכשמבינים את זה, אז גם יש עומק נוסף, שאתם נמצאים פה, מתפללים, לילה לילה, מול הר מרום הרים, ואומרים, ופרוס עלינו, מה? סוכת שלומך, ברוך אתה השם הפורס סוכת שלום עלינו, סוכת זה סיני, כרמל ותבור. פרוס עלינו שאת החיבור הזה ביחד, ונזכה באמת עם כל הלימוד הגדול הזה פה, שאנחנו לומדים דרך המצווה של כיסוי אדם, דרך המצווה של כיסוי אדם, את העבודה הגדולה שמוטלת עלינו ביום הגדול הזה, יום חתונת, יום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מתן תורה, ובזאת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל מי שעות ליבנו לטובה, לקבל את התורה מתוך ברכה, מתוך שמחה גדולה, ובזאת השם התורה תיתן לנו את היכולת לבנות, ליצור ולהרחיב כבוד שם שמיים, ומכוח זה נוכל לזכות לעלות להר מרום הרים ולראות את האור החדש של ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.